איתנו עכשיו שר הכלכלה החדש, אמיר פרץ, יושב ראש מפלגת העבודה. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, אריה. בוקר טוב למאזינים.
נתחיל בנושא המדיני. כיושב ראש העבודה יותר, כשאנחנו שומעים את אבו מאזן מודיע שהוא לא רואה את עצמו מחויב עוד להסכמים עם ישראל, כולל הביטחוניים, האם אתה חושב שעל ראש הממשלה נתניהו, שאתה היום חבר בממשלתו, לא הודיע שהוא יורד מהעניין הזה?
עמדתי ברורה ועמדת מפלגת העבודה ברורה לחלוטין. אנחנו איננו תומכים במהלכים של סיפוח חד צדדי. אנחנו תומכים בתהליך שדבקנו בו, ואנחנו חושבים שהוא התהליך הנכון של הידברות עם הפלסטינים ומאמץ להגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים. אבל צריך להתכתב גם עם המציאות שאבו מאזן מציב, ואני בהחלט חושב שמדינת ישראל צריכה להיות קשובה לכל התרחשות בסביבה, וודאי לקחת בחשבון את כל ההתרחשות בתוך הרשות הפלסטינית, כי זה הגורם המשמעותי ביותר שאיתו אנחנו צריכים להתנהל.
זו גם עמדתם של שני השרים גנץ ואשכנזי, מובילי כחול לבן, הרי אתה חבר בממשלה יחד עם איציק שמולי, שר הרווחה החדש, כחלק מהבלוק, נאמר, של כחול לבן, בחסות כחול לבן. האם הם יפעלו נגד כוונת הסיפוח של נתניהו? מ-1 ביולי רשאי ללכת על המהלך שהוא רואה בו מהלך היסטורי חשוב מאוד למדינת ישראל.
צריך לנתח את המפה הפוליטית הישראלית. בתוך הכנסת, בלי קשר לאופוזיציה, קואליציה, יש רוב להחלת הריבונות או לצעדים החד צדדיים בשטחי יהודה ושומרון. אנחנו הצלחנו לבנות מנגנון שנותן סיכוי גדול לשנות את המהלכים האלה. כי בנינו מנגנון בתוך ההסכם הקואליציוני, שהוא כמובן מנגנון שנבנה בתמיכתו של בני גנץ, בהובלתו של בני גנץ, בתמיכתו של גבי אשכנזי.
אבל אין להם זכות וטו. אין להם זכות וטו למהלך הזה.
אני אסביר את העניין, כי זה באמת עניין מאוד מאוד חשוב, שצריך להקפיד פה בפרטים כשמנתחים את העניין. אנחנו בנינו מנגנון שאומר שראש הממשלה יכול להביא הצעה לסיפוח או להחלת חלקים מתוך תוכנית המאה של טראמפ, ובתנאי שהוא עובר קודם כל את הקבינט המדיני-ביטחוני,
יעבור,
ואחר כך את הממשלה,
יעבור,
ואחר כך נותן בדיקה מפורטת ומעמיקה של גורמי הביטחון באשר להשלכות על היציבות במזרח התיכון, על פגיעה בהסכמי שלום והסכמים קיימים. ברור לחלוטין שאם היינו מאפשרים מהלך ישיר לכנסת, המהלך הזה היה עובר. ברור לחלוטין שאז היו מגיעים הצעות.
אז אתה בונה על זה שזה ייבלם בממשלה בגלל, נאמר, צהל ועמדת שירותי הביטחון השונים?
אבל אני רוצה, אריה, להשלים את המשפט החשוב ביותר.
כן.
יש הרבה מאוד גורמים בתוך האופוזיציה שתומכים במהלכים יותר קיצוניים באשר להחלת ריבונות. כאשר אנחנו יודעים מה עמדתו של ליברמן, מה עמדתו של בנט, מה עמדתו של בוגי יעלון, של חלקים נוספים בתוך האופוזיציה, יש גורמים באופוזיציה שאולי היו רוצים לקחת את המהלכים האלה הרבה יותר רחוק מאשר הממשלה תוכל להביא. עכשיו, אנחנו יודעים שזה אחד הסעיפים שנצטרך להיאבק עליו. לא שינינו את עמדתנו, אבל אנחנו מתכתבים למציאות הפוליטית. אני מעריך שהדברים יתבצעו באחריות, מכיוון שגם גורמי הביטחון וגם הגורמים המדיניים יציגו את עמדותיהם בפני הקבינט המדיני, בפני הממשלה שהיא ממשלה פריטטית.
עמדתם לא תהיה ברוח המפקד, כלומר ברוחו של בנימין נתניהו שרוצה להוביל את המהלך הזה?
המפקד שלהם כרגע הוא בני גנץ, שהוא שר הביטחון, ואין לי שום ספק שהגורמים הביטחוניים יציגו את העמדות כפי שהן באשר להשלכות לגבי מדינת ישראל, לגבי העתידה של מדינת ישראל. זה יהיה אחד הוויכוחים החשובים ביותר. אבל אם היה
סיכוי, יהיה לך עוד ויכוח אחד.
אם היה סיכוי למנוע את התהליך הזה, וישנו סיכוי מאוד גדול למנוע, ושאלת אותי על עמדתם של בני גנץ ושל גבי אשכנזי, עמדתם חד משמעית שהם מתנגדים לסיפוח חד צדדי או למהלכים שיכולים להביא לערעור היציבות באזור או לפגיעה בהסכמי שלום ובהסכמים מדיניים קיימים. ולכן אנחנו נבצע את התהליך הזה. נעשה אותו מתוך
אחרי. תודה, הם ואתה וכולכם שיניתם כל כך הרבה עמדות שכבר לא בטוח במה אתם עדיין תומכים.
לא, אריה, אנחנו מאוד ברורים, אנחנו משנים את עמדתנו, לא בנושאים המדיניים, לא בנושאים החברתיים, כלכליים, זה ברור לחלוטין, אין בכלל שאלה, איש לא מטיל ספק באשר מה תהיה עמדתנו וכיצד נוביל את המהלכים בתוך הממשלה, ואני מקווה שאנחנו בהחלט נצליח לשמור על איזונים נכונים, כי בתוך הכנסת לצערי הרב יש רוב גדול, והאופוזיציה היא חלק מרכזי בהובלת התפקיד הזה.
בתפקידך כשר הכלכלה, בטקס כניסתך לתפקיד שר הכלכלה, כבר דיברת על כלכלה אנושית מול הקפיטליזם החזירי, כלומר המדיניות הכלכלית שהתנהלה עד היום לדעתך, ושני ח"כים מהליכוד מיד הודיעו לך, שרן השכל ודוקטור שלמה קרעי, לא ניתן לך, קואליציה, לא קואליציה, לא יקום ולא יהיה, אתה לא תנהל את הכלכלה, נאמר, הסוציאל דמוקרטית, את המדיניות שלך כשר הכלכלה בממשלת האחדות הזאת.
אני מתכוון להוביל את הכלכלה על פי תפיסות עולמי. אני חושב שמה שאני מציג היום, את מודל הכלכלה האנושית, שמונח על שלוש רגליים מרכזיות. הרגל הראשונה היא בהחלט טיפול נכון, מקיף ומסיבי בעצמאים, גם בדרך להחזיר את העצמאים כולם לפעילות מלאה, וגם בדרך לפצות אותם על הנזק שנגרם להם בחודשים האלה, היא דבר מאוד חשוב, כי העצמאים הם בעצם מחזיקים כמעט 95% מכלל הפעילות במשק, ומחזיקים כמעט 50% מכלל המועסקים במשק, ולכן הם גורם מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלנו להתניע מחדש, ליצור תחושה של תקווה, שכל מובטל שנמצא היום בביתו ידע שהוא לא לבד, שגם אני וגם חבריי וכחול לבן וגם חברים נוספים בתוך הקואליציה, גם המפלגות הימין, בהחלט ילכו למהלך מקיף שבו אנחנו מתייחסים לכל מובטל כעולם ומלואו, כי אבטלה היא מחלה לא פחות מסוכנת מאשר כל מחלה אחרת.
נדמה לי שעל זה לא יהיה לך ויכוח עם שר האוצר, אבל אתה יודע, שר האוצר ישראל כץ.
הרגל השנייה היא החזרת המשק לעבודה, לרבות במפעלים הגדולים. כאן משתלבים התוכניות, גם של ההצעות ששר האוצר מציע לפצות החזרתו של כל עובד, אבל אנחנו מציעים להכיל את המודל הגרמני על מדינת ישראל. כי גם שמעתי בתוכנית המוקדמת שלך על תופעות שבהם עובדים נאלצים לעשות מעשים שלא כרצונם.
זאת אומרת, לעבוד ולקבל אבל את המשכורת מדמי האבטלה ולא מהמעסיק שלהם.
לא. עסק שהיקף הפעילות שלו ירדה מ-25%, ירדה למעלה מ-25%, יוכל לקלוט את העובדים שלו החל מ-20% שכר מלא שהוא משלם, כולל תנאים סוציאליים, ולהשלים את השכר בהמרת דמי אבטלה או החל"ת. במודל כזה שהוכיח את עצמו גם בגרמניה וגם במקומות אחרים, למעסיקים יש תמריץ מאוד גדול להתחיל להחזיר את העובדים שלהם לפעילות של ממש, לעבודה ממשית, לא לשום חלילה ניסיונות לתאר.
נדמה לי שגם בעניין הזה לא יהיה לך ויכוח גדול עם שר האוצר.
אני מאוד מקווה, כי המהלך הזה דורש מאיתנו שינוי חקיקה, דורש ליצור מצב שמובטל יוכל לקבל את כל המשכורת שלו באופן מלא דרך המעסיק, והמעסיק הוא שיבצע את ההתחשבנות מול הממשלה, ולא העובד עצמו שמוצא את עצמו מסתרך מול התורים ומול הבירוקרטיה המאוד קשה. והמהלך השלישי כמובן הוא הגנה על תוצרת הארץ. כל העולם בתקופת הקורונה לא מאסס לרגע ומודיע שהתוצרת המקומית שלו תקבל הגנה, ולכן אני בהחלט מתכוון לעשות הכל שתוצרת הארץ, שהיכולת לשמור על ייצור אסטרטגי בישראל, שלא נמצא את עצמנו שבמשבר כזה כמו הקורונה או במלחמה יש להם ענפים שלמים שאנחנו לא מוצאים אותם בישראל, ולכן חייבים לבוא ולבחון את הדברים מחדש, להפסיק עם ההרעבה של המערכות החברתיות, לנצל את משבר הקורונה כדי לאזן בין הצרכים של העובד הישראלי שיוכל להתפרנס בכבוד, להזדקן בכבוד, ויחד עם זאת לשמוע על כלכלה שממשיכה להוביל להפחתת יוקר המחיה. אבל אנחנו עושים את הנוסחה הזאת, זאת הנוסחה של הכלכלה האנושית, עם זה אנחנו צריכים ללכת לעידן החדש.
יהיה לך ויכוח גדול בממשלה עם אנשים שמאמינים בכלכלה ליברלית. שר האוצר ישראל כץ הוכיח במשרד התחבורה שהוא יודע להיאבק חזק מאוד נגד ועדי העובדים. זה לא נראה שזה, יש לזה סיכוי לעבוד איתך, אתה היית יושב ראש ההסתדרות בעברך, פה אתם תתקלו.
אני לא באתי כדי להנהיג תפיסת עולם אחרת, אני בהחלט באתי כדי שהממשלה זו שהיא ממשלה פריטטית וגם שר האוצר יצטרך להגיע איתנו להסכמות. אני באתי כדי להנהיג כלכלה אנושית, כלכלה שמאזנת בין האדם העובד בישראל, בין העצמאי הבודד בישראל, לבין הצרכים של השוק הגלובלי. אין שום סיבה שלא נעשה זאת. עושים זאת בהצלחה רבה, במדינות רבות, בעיקר במדינות סקנדינביה, וזה מצליח. עכשיו, כל אלה שדגלו בכלכלה חופשית מוחלטת, ואנחנו לא נגיד כלכלה חופשית, אבל אנחנו בעד כלכלה חופשית מאוזנת, מאוזנת. זה המודל, זה התפיסה, זהו הדרך הנכונה
למדינת ישראל. וזה יעבוד לך גם בממשלה הזאת. אני רוצה להודות לך, שר הכלכלה עמיר פרץ.
אני בהחלט בטוח שאנחנו נצליח לשכנע שותפים רבים בתוך הממשלה הזאת ללכת למהלך של הכלכלה האנושית, שהיא התשובה למדינת ישראל, לאזרחיה, בימים אלה.
טוב, זה עוד נראה. שיהיה לך בהצלחה, שר הכלכלה עמיר פרץ. בוקר טוב.